ואז דפיקה בדלת. שלוש מילים שנכתבו כחלק מתחרות הסיפור הקצר ביותר בעולם. בעולם שלנו היום אוהבים מאוד מסרים קצרים, וזה בא לידי ביטוי גם בעולם הטוקבקים, התגוביות. כמו בסיפור הקצר שראינו, גם בעולם של התגוביות ברשת, נדרשת יצירתיות רבה כדי גם להעביר מסר שלם במילה אחת, וגם ללכוד את תשומת ליבו של הקורא. ואנשים מצליחים לעשות את זה, כמו שנדגים היום בפרק המיוחד בקולולושה, קולולושה חי לרגל שבוע העברית, ובפרק נדבר על עולם התגוביות בשני היבטים מרכזיים, ההיבט השכנועי וההיבט הלשוני. השכנועי הכוונה איך בפועל מצליחים לשכנע כשהמסר כל כך קצר, וגם האם התגוביות ברשת פונים יותר לשכל או לרגש, האם רוב התגוביות עוסקות בגופו של עניין או בגופו של אדם, וגם באחוזים, רוב התגוביות בעד או נגד. ומההיבט הלשוני נדבר על האם לשון התוקבקים, התגוביות, קרובה יותר ללשון הדיבור והסלנג, או דווקא ללשון של הכתיבה הרשמית. יש פה ממצאים מעניינים. והאם בתגוביות משתמשים הרבה במילים לועזיות, או דווקא פחות ממה שאנחנו נוטים לחשוב, והאם בכתיבה הזאת מקפידים על סימני הפיסוק ועל הלשון התקנית, מצפות לכם הרבה הפתעות בפרק הזה, וגם שבירת מיתוסים. קולולושה חי בשיחה עם הדוקטור אילה שובלי פולק. פתיח ומתחילים.
אתם על קולולושה, העסקת הראשון בעולם, העוסק בשפה העברית. מגיש ירעם נתניהו.
טוב, ברוכים הבאים לקולולושה, העסקת הראשון בעולם, ככל הידוע לי, שעוסק בשפה העברית. כאמור, היום מהדורה מיוחדת לרגל שבוע העברית, פרק חי בהשתתפות הקהל, ושלום להדוקטור הילה שובלי פולק, מה שלומך?
שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
אני בסדר, אני אציג אותך בקצרה, וגם את הפן האישי שבינינו פה. דוקטור הילה שובלי, מרצה במחלקה לשון באוניברסיטת בר אילן, חוקרת לשון וחברה, רטוריקה וסגנון, לא לפחד מהמונחים, נסביר את הכל. כתבה דוקטורט בנושא ניתוח לשוני ורטורי של תגוביות בהקשרים פוליטיים במרשתת. אז רטורי זה מלשון רטוריקה, אומנות הנאום והשכנוע, תגוביות זה טוקבקים בעברית, מרשתת אינטרנט. ובנימה אישית, אנחנו מכירים ותיקים, אני לא אספר כבר כמה שנים חלפו מאז חבשנו יחדיו את ספסלי הלימוד באוניברסיטת בר אילן, בתואר הראשון, אז בימים, אז עדיין היית הילה שובלי, לא דוקטור ולא פולק, אבל כבר אז היית כוכבת הילה, יסודית, מעמיקה, מלאת שאיפות, וידענו שכוכבך ידרוך, ואכן צדקנו, ואת מרצה במקום שבו למדנו יחדיו, שזה סגירת מעגל מאוד מאוד נחמדה. תראי לאן את הגעת ולאן אני הגעתי, סתם סתם, כל אחד במקומו, ו... אז ככה היכרות אישית ופרק מיוחד מבחינתי, כי עוד לא יצא לי מישהו שלמד איתי, תמיד זה היה אנשים שלמדתי מהם או משהו כזה.
לכבוד לי.
כנל. טוב, אז לפני שנצלול לממצאים המפתיעים שגילית כשחקרת את עולם התגוביות והטוקבקים, אז תני לנו קצת רקע... איך הגעת לזה, או כי יש פה סיפור מעניין, אני לא סתם שואל איך הגעת לזה, מה בדיוק חקרת וכו'. כדור
אצל. אז אני אשלם את הדברים יחד. כפי שציינת, חקרתי את הלשון ואת הרטוריקה של תגוביות בעיתונות המקוונת, בטוקבקים, וחשוב להבדיל בין זה לבין תגובות ברשתות החברתיות. כי הן היו הראשונות בעצם שעשו את זה. ביססתי את המחקר על 2,000 תגוביות, ועם השנים אני מוסיפה לבחון עוד ועוד תגוביות כדי לתקף ממצאים ומסקנות. העניין המחקרי שלי בסוגה נובע ממאפיינים ייחודיים שיש לתגוביות, ואני אמנה 3 מהם, ובאמצעותם אני גם אסביר מה חקרתי ואיך. מאפיין ראשון הוא שהטוקבקים הם קולות מן העם, ולא סינון בעריכה כמעט, כלומר לשון העם לטוב ולרע, הבאה לידי ביטוי בעוצמה החזקה ביותר בשיח הפוליטי.
כלומר, אין עורך שעורך את התגובה, כמו נגיד מאמר בעיתון שיש מישהו שמסגנן, מפסק וכו', פה זה, כמו שנאמר בעברית, as is.
בדיוק, זאת אומרת שהתגובות הן הכי שאפשר, אותנטיות, אם אפשר לומר. לכן בחרתי להתמקד בתגוביות המגיבות על דיווחים פוליטיים, שבמרכזם דברי פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, ובהקשרים פוליטיים מגוונים.
אגב, למה דווקא פוליטיים? כי יש שם יותר מיץ, יותר עסיסי?
בדיוק, כפי שאמרתי, שם בא לידי ביטוי בעוצמה החזקה ביותר, הקולות האלו מן העם, לשון העם לטוב ולרע. מה שבעצם יוצר את התגוביות, הופך אותן לשנויות במחלוקת. אז ההקשרים הפוליטיים יהיו מגוונים, ענייני חוץ, פנים, ביטחון, דת, חקיקה וכן הלאה. מכיוון שהשיח הפוליטי בטוקבק היא מזוהה עם התלהמות ואמוציונליות רבה, המטרה הייתה לראות כיצד המגיבים בונים את הרטוריקה שלהם ביחס לדברי הפוליטיקאים. כיצד הם מתנגדים להם או תומכים בהם, באילו רכיבים רטוריים הם משתמשים, ומהי האסטרטגיה הרטורית שהם נוקטים? האם הם פונים רק אל הרגש, או שיש גם פנייה אל ההיגיון?
או, שזה בדיוק מה שאמרתי בפתיח, ותספרי לנו מה הממצאים המעניינים.
בטח, נגיע לכל. זה היה רק המאפיין הראשון, הקולות של העם. אבל עוד מאפיין חשוב הוא של התגוביות, הוא היותן טקסט אינטרנטי. התגוביות הן חלק מרובד חשוב בשפה, שעדיין אנחנו במהלכו, לשון הכתיבה בעידן הדיגיטלי. לכן אספתי תגוביות משלושה אתרי חדשות מובילים, ynet, NRG והארץ, כדי לכלול מגוון סוגי מגיבים וסגנונות, ולהציג אפיון ראשוני של טקסט אינטרנטי פופולרי. עכשיו, בהתאם לידוע על טקסט אינטרנטי, בדקתי את ההיקף של מאפייני דיבור בתוך לשון הכתיבה. שילוב לועזי, סלנג, תקשורת לא מילולית, עברית לא נורמטיבית, סוגי משפטים וכן הלאה, כשהמטרה הייתה בעצם לגלות מהו המשלב הלשוני של התגוביות, והאם הוא אכן דל ונמוך, כפי שמייחסים להם פעמים רבות.
רק נגיד שמשלב לשוני זה בעצם רמת לשון, האם זה לשון רגילה, נמוכה, גבוהה, מה הרמה של הלשון?
נכון. מאפיין שלישי של התגוביות שמצאתי כבר בשלב מוקדם במחקר, הוא העדפה ברורה לניסוח מסר קצרצר, מהיר, מתומצת מאוד, דחוס רעיונית, הנועד ללכוד את תשומת הלב של הקוראים. מכיוון שזיהיתי את המגמה הזאת כבר בתחילת המחקר כשציינתי, אז בחרתי להתמקד רק בניתוח תגוביות קצרצרות, כאלו שכל המסר שלהם גלוי לעיני הקוראים, ואין צורך להקליק שוב כדי לראות את המשך המסר.
כלומר, מה שפעם היה למטב, שהיום קצת נעלה, נכון. לראות תוכן, אז זה בעצם משהו ממש קצר, כי זה קצת כותרת כזה, זה מאוד...
בדיוק, בתחילת, נכון, בשנים הראשונות כשהתגוביות הופיעו, אז היה ניסיון ליצור כותרת, ואז כשמקליקים עליה, יש את תוכן התגובית. אבל מהר מאוד, כפי שאמרתי, המגמה הייתה למסר קליט קצרצר זכיר, כי הבינו שהקוראים לא באמת תורכים כל פעם להיכנס לתוך התגוביות.
אני רוצה להציפה למשהו שגם דיברנו בשיחתנו המוקדמת, בעצם אם פעם חשבו שהתגובית, המטרה שלה לשכנע, זאת אומרת, ממש דיון אמיתי, אני זוכר שהרב יובל שרלו אמר שהתחילו עם התגוביות באינטרנט, הוא היה בטוח שזה יהיה הפורום הציבורי החדש, המרכז דיוני, ופתאום הוא גילה שכל אחד בעצם בא להוציא את העצבים שלו, ולעבור הלאה, אין באמת דיון ענייני, ולכן באמת אין כבר, זה יודע, פסקאות שלמות שכותבים, אלא המסר ושלום.
התכלית של השיח הזה היא תכלית אחרת, ואני אדבר על זה, אני רק... אומר שטקסטים קצרים כאלו הם משויכים לקבוצה שמכונה טקסטים זעירים. שייכים אליה למשל פתגמים, סיסמות בחירות, פרסומות, סטיקרים וכן הלאה, ויש להם מאפיינים לשוניים ורטוריים מאוד מיוחדים של טקסט דחוס רעיונית ומילולית עם שפע אמצעים רטוריים. ולכן במחקר בדקתי גם איכויות כאלו של טקסט זעיר, למשל מאפיינים לקסיקליים ותחביריים, דרכים לקיצור ערך המסר וכל האמצעים הרטוריים שחוזרים ובולטים בתגוביות. עכשיו, לגבי הסיבה שזה מה שעניין אותי, כי העדפה לניסוח מסר קצרצר קליט וזכיר, היא הפכה עם השנים לנורמה בעולם התגוביות, אבל גם בעידן שלנו בכלל. ולמסר קצרצר כזה, גם במילה אחת, יש כוח להישאר בתודעה. וכדי לסבר את האוזן, אני אציין כמה דוגמאות מן העת האחרונה, שהן גם חלק משיח התגוביות. למשל, המילה בושה. שהפכה עם השנים, ועם הפופולריות הרבה שלה ברשת, למזוהה מאוד עם השיח הפוליטי.
אני רק אגיד, את חקרת את זה, זה עוד לפני הבושה, זה הרבה הרבה לפני.
בעשור הראשון של שנות ה-2000, מה שנקרא.
כן, אז זה לפני מה שקרה, זה.
כן, כן, כן. היום היא כבר הפכה לקלישאת רשת, ואני אדבר גם על זה. או מילה אחרת, המילה לך. שגם מחוץ להקשר, כולנו יודעים בדיוק למי היא נאמרה ובאיזה הקשר.
מה, כבר אז היא הייתה בשימוש הלך הזה?
לא, אבל אני חוקרת כל הזמן את התגוביות.
את מעדכנת את זה, הבא, כמו שאמר.
אנחנו נדבר גם על המודליות, כן.
שזה בעצם הכותרת של הפרק שלנו, מסר במילה אחת, אז לך או בושה, יש בזה מילה אחת שאומרת הרבה, וגם תדברי על הרמזים.
ממש חקוקות בתודעה שלנו. אני אזכיר גם את המילה עכשיו. שלאחרונה חוזרת ובולטת סביב השיח החזרת החטופים, עכשיו, עכשיו, זאת
משהו
אומרת,
עכשיו, שלום
ממש...
עכשיו, חטופים עכשיו, הביתה עכשיו, כאלה?
נכון, בדיוק, העמדה הנחרצת שהמילה הזאת מייצגת, וגם מחוץ לעברית, כולנו זוכרים את המילה don't, על, לבדה,
של ביידן.
שגם לה הייתה עוצמה חזקה, נכון, בנאום המפורסם של ביידן, לאחר 7 באוקטובר.
שזה בעצם, מה שזוכרים מהנאום זה ה-don't.
נאום ארוך ואת ה-don't, בדיוק.
אגב, בטיק טוק היה טרנד כזה, כל מיני אנשים, נגיד מישהו בא לאכול משהו עם מלא פחממות, ואז פתאום יש את הקול הזה, don't.
נכון.
עשו מזה המון המון דברים מצחיקים בטיק טוק.
בדיוק, אתה עכשיו רק מוכיח את הכוח של המילה.
כן.
אז התמצות הזה של מסר למלל מועט ואף למילה, מעניין בעיניי מאוד, וחשוב להבין שמאחר שזאת המגמה הרווחת והנורמה בתגוביות, הרי שתכליתן אינה לפתח טיעון בנוי כהלכה מבוסס ומכיל. התכלית היא להציג טענה, להביע אמון או אי אמון בפוליטיקאים, בראש ובראשונה כפי שאמרנו לשם הוצאת קיטור, ולכל היותר גם לנסות לשכנע, אבל באופן שאינו מחייב דיון מנומק ורציונלי בשל אופי הבימה המתירנית ובשל אורכו המצומצם של המסר. מן המקום הזה אני מציגה במחקר אפיון לשוני ורטורי של התגוביות, ואני מציעה את המונח טענתי, ולא טיעוני.
רגע, מה זאת אומרת?
את התגוביות, כן, להגדיר את התגוביות כטקסט אינטרנטי זעיר, טענתי, שכנועי. לא לצפות לאיזשהו דיון מנומק רציונלי מבוסס.
זאת אומרת, מבדילה בין טענה לבין טענתי, שטענה אני מצפה לנימוקים וטענתי?
לא, להפך, לא, לא, טענה, טענתי גזור מן המילה טענה, אני מבדילה בין טענה לטיעון. טיעון זהו מבנה של נימוקים המובילים למסקנה, משהו מבוסס, מנומק, וזה לא המקרה, זאת לא הבימה.
הבנתי. טוב, אני רק אגיד שאמרתי גם בפתיח התעמקת בשני מבטים מרכזיים, זווית לשונית ואומנות השכנוע, רטוריקה. את רוצה להתחיל ברטוריקה או בלשון דווקא?
נתחיל ברטוריקה.
רטוריקה. אז אם אני שואל את עצמי מה מעניין אותי בעולם התגוביות, בעולם הרטוריקה, אז אותי היה מעניין מה האסטרטגיה הרווחת, אם יש אחת מרכזית, כשמנסים לשכנע. אז מה הדגש? נגיד יותר במטבעות לשון שהזכרת, משחקי מילים, מילים מעצימות, שאלות רטוריות, לא יודע מה. אז תגידי לנו מה האמצעי האסטרטגי השכיח ביותר בעולם התגוביות.
אז אנחנו נבדיל בין שני מושגים. האסטרטגיה הרטורית, פנייה אל הרגש או פנייה אל ההיגיון, שהיא נעשית באמצעות אמצעים רטוריים. יש אמצעים רטוריים שפונים יותר אל הרגש, שמעוררים את הרגש, ויש כאלו המעוררים את ההיגיון, אף על פי שקשה מאוד באמת להבחין בין רגש להיגיון, והרבה פעמים משולבים יחדיו.
רגע, אבל מה יותר באמת, רגש או היגיון? מה הממצאים?
אז בוא נתחיל את לך. מבחינת התגוביות, האסטרטגיה הרטורית הדומיננטית בהן היא אכן פנייה אל הרגש. אבל חשוב להדגיש שהפנייה אל ההיגיון נוכחת בהחלט בסוגה, וזה הממצא החשוב כאן, ואני אסביר בערכים.
את יודעת, רגע, את יודעת להגיד לנו באחוזים?
בטח, אבל אני רוצה קודם כל להסביר מדוע הפנייה אל הרגש היא זאת שבאמת חייבת להיות העיקרית והדומיננטית. כי קודם כל, באופן טבעי, הנסיבות האלה יוצרות קרקע פוריה לשיח רגיש ואמוציונלי, בראש ובראשונה מצד התוכן. העיסוק הוא בנושאים פוליטיים, שנויים במחלוקת, נפיצים. כלומר, ממילא השיח טעון ורגשי, עוד לפני שאמרנו דבר. העניין הוא כזה, ברגע שאנחנו רוצים לשכנע, יש הבדל בין לשכנע מישהו מבחינה לוגית, אני מסכים איתך, ואז אני אולי אפעל יותר בדרכים של היגיון, לבין אני רוצה לשדל, להניע לפעולה. ואז כדי להניע לפעולה, חייבים לפנות אל הרגש של הנמען, לעורר את הרגש שלו. הפנייה אל הרגש היא זאת שמעוררת לפעולה. אז אם אנחנו מדברים על השיח הפוליטי, מה בסופו של דבר התכלית שלו? הצבעה בקלפי. אז אני מתחיל מלהביע אמון או אי אמון, אבל בסופו של דבר המטרה היא תכלית מעשית, הצבעה. אז לכן האסטרטגיה הזאת של פנייה אל הרגש היא החשובה ביותר. בראש ובראשונה להגיע אל הרגש.
אני גם מניח שכיוון שזה המסרים צריכים להיות מאוד מאוד קצרים, אז זה הרבה יותר קל לפנות לרגש מאשר לשכל.
בדיוק, שזה אחד מהמאפיינים של טקסט זעיר. הטקסט הזעיר, מכיוון שהוא נמסר במקום מצומצם, הוא מגביל את היכולת לפתח טיעון רציונלי. אז מלכתחילה יש יותר פנייה אל הרגש.
כן.
ואני אתן דוגמת לכך, כל מיני אמצעים ריגושיים סגנוניים חוזרים ובולטים, ויש המון, אתה התחלת קצת לציין אותם. לשון ציורית, מטבעות לשון, מגבירים, קונוטציות שמילים מטען רגשי, חיובי או שלילי, כל מיני סגנונות של הומור ביקורתי, הנחשבים אפלים, כמו לגלוג, אירוניה, עוקצנות,
אבל בואי תתני לנו קצת דוגמאות מכל דבר שהזכרת.
אז אני אדגים, נחזור בחזרה למסר במילה אחת. אני אדגים איך דוחסים במילה אחת מסר ועמדה, אבל באמצעים סגנוניים ריגושיים, למשל במשחקי מילים, הנפוצים מאוד בתגוביות. לדוגמה, במקום קואליציה, גואליציה. כן, החלפה של הגאים, במקום משטרה, משטרה, בעין. גלי צהל הופך לגלי רעל או לגלי אשף, או שיוצרים מלחמים כמו דמוקטטורה. עכשיו, מכיוון שאני מזכירה שהתכלית היא להביע אמון או אי אמון בפוליטיקאים, מן הסתם, הפוליטיקאים הרבה פעמים מושמים ללעד, והמגיבים למעשה מבקשים להביע את דעתם עליהם ולערער את מעמדם. למשל, נתניהו, כמובן, הופך לנהנתניהו, שפניהו, שקרניהו, ביבי בלוף. יאיר לפיד הופך ליהיר לפיד, בהי, או לפיד השנאה. ליברמן הופך לדוברמן, סער, שערה בחוס מים, חולדאי, חולדה עם היי ואי, וכן הלאה. זאת אומרת, דוגמאות קצת להראות את התפקיד הסגנוני ריגושי, שמעניקים בעצם מעין חוויה לשונית לקורא במטרה למשוך את תשומת ליבו. אבל אני אמרתי...
זו פנייה הרבה יותר לרגש מאשר לשכל.
בהחלט, אבל העמדה כבר מגולמת בפנים.
כן.
עכשיו, אני אמרתי בכל זאת שהאסטרטגיה הפונה אל ההיגיון גם כן נוכחת, וחשוב להדגיש את זה. כי המגיבים נעזרים גם בשפע של תבניות לוגיות, כמו שאלות רטוריות, השוואות מסוגים שונים, אנלוגיות, אנגדות, פרדוקס, שזה אי עלייה בקנה אחד, סתירה, ועוד אמצעים שכנועים שמשויכים לרטוריקה הטיעונית. אבל קשה מאוד לנתק בין הרגש להיגיון.
רגע, אבל קצת דוגמאות כאלו לפנייה
לנו. כן, כן, בהחלט. אבל אני רק רוצה לומר שמכיוון שקשה לנתק בין הרגש להיגיון, אז באמת הרבה פעמים אותה תבנית לוגית משולבת עם אמצעי סגנוני או עם אפקט ריגושי. אז למשל, גם כאן אני אתן דוגמה למלל מועט ולמילה שיש בו מסר ועמדה, אבל באמצעות תבנית לוגי ואפקט ריגושי. אני אשתמש בדוגמה של אנלוגיה בסיסית. תבנית כזאת של אנלוגיה בסיסית היא דוחסת כמה רבדים של משמעות המתגלים בפענוח האנלוגיה. וכך היא מעוררת לחשיבה, אבל לפעמים האנלוגיה
לא
עצמה...
הבנתי. לא הבנתי, מה שמעת אנלוגיה בסיסית? לא הבנתי.
כשלוקחים שני מושאי השוואה, ומבקשים מהנמען בעצם ליצור את ה... לפענח את האנלוגיה למהם התכונות המשותפות. למשל, כן. תגובית, ליברמן שווה פוטין.
הבנתי.
אז פוטין, במילה אחת, על כל המשתמע מכך, מה הן התכונות המשותפות שיש לליברמן ופוטין, ומה זה אומר על ליברמן. והניסוחים יכולים להיות מעט שונים, אבל באותו העיקרון, למשל נתניהו וארדואן, מצא את ההבדלים. יש עתיד, זה מרץ בתחפושת. צפון קוריאה זה כאן. ואפילו במילה אחת, תגובית שפשוט כתוב בה, איראן. מה קורה בתגובית כזאת? המגיב סומך על הקוראים שיבינו את המילה איראן כאנלוגיה לישראל, מתוך ההקשר של הדיווח, שעוסק בענייני דת ומדינה בישראל, ושידע לזהות את התכונה המשותפת שהנגיד מתכוון אליה, מתוך ידע חוץ טקסטואלי על איראן, ושיפענח את הרבדים של המשמעות.
זה גם יעבד את הסיסמה המפורסמת איראן זה כאן, זאת אומרת, הוא לא צריך אפילו להגיד את זה כאן, זה מוכר כבר.
אפילו לא צריך, בדיוק. זאת אומרת, כל הדברים האלו דורשים תהליך שמעורר למחשבה, אבל מובן שההשוואה עצמה לאיראן מעוררת את הרגש בעוצמה רבה. אז אי אפשר לנתק פה את כל התהליך של ההיגיון והחשיבה מהרגש המתעורר כאן.
יש לך דוגמה למשחק תפקידים שאמרת שיש...
מרודיה?
אמרת משהו משחק תפקידים.
נקרא, בעצם מה שקורה עם משחק תפקידים, זה אנחנו גם נדבר על כך בהקשר של האתוס, אני מקווה להגיע לזה, שהמגיבים בעצם מזדהים, הרי התגוביות הן אנונימיות. זה דווקא דבר טוב שעובד את טובתם של המגיבים, שהם יכולים ללבוש כל מיני דמויות, להתחפש. ובמקום הזה שמוקצה להזדהות, הם יכולים לכתוב מסרים כאילו הם עצמם דמות מוכרת או דמות בדיונית.
ואז הוא מוסיף עוד רובד לשורה של הכותרת.
בהחלט. לדוגמה, אני יכולה להזדהות כשרה נתניהו ולכתוב, רגע, אני אישרתי את המהלך על איזושהי החלטה שהתקבלה. ויש, וזה אמצעי סגנוני שנמצא הרבה מאוד בתגוביות, ויש פה גם המון הומור שנועד בעצם לרכך את עמדת הנגד שהם מציגים.
עכשיו, כשדיברת על פנייה לרגש או היגיון, אז יש, אמרת שאת יודעת להגיד באחוזים, כמה פונים לרגש, כמה להיגיון ב...
אז כפי שאמרתי, בדרך כלל אנחנו, קשה לנו להפריד, אבל אם אנחנו מדברים על הרגש, אנחנו מדברים על הפאתוס, אנחנו מדברים על ההיגיון, הלוגוס, אז פה אפשר לומר ש-45% מהתגוביות שבדקתי, הפאתוס נמצא כבלעדי או עיקרי. מכל התגוביות, 75% הפאתוס נמצא, אבל 45 הוא בלעדי. ואני מדברת פה על תגוביות שיש בהן הרבה קלישאות רשת שקצת ציינתי. מהן קלישאות רשת? ביטויים נדושים ושחוקים שאין בהם כל כך מקוריות ומעוף. למשל, מילות בוז לערעור מעמד הפוליטיקאי, כמו אפס, בוגד, קשקשן, פחדן, לוזר, וגם בושה שהזכרתי שהפכה להיות קלישאת רשת. או מילות חיזוק לפוליטיקאי, צודק, מנהיג, מלך, גבר, גבר, כל הכבוד, ישר כוח. כל אלו באמת אין בהם מקוריות ומעוף, אבל הן מסייעות למוען לומר מעט באופן בלתי מפורש ובלתי מחייב. ולהביע בעצם אמון או אי אמון, זאת הייתה התכלית של התגובית שהם רצו לכתוב. 55% יש בהם בכל זאת את רכיב הלוגוס. אלא שב-25% מהם, הלוגוס עומד לבדו כמרכיב עיקרי, או שהפאתוס בעוצמה מזערית או נמוכה. למשל, אני אתן
דוגמה כזאת. רגע, אני רוצה לראות אם הבנתי את האחוזים. את אומרת שבתוך כלל התגוביות, הרבה יותר פנייה לרגש, זה 75%, לשכל 25.
נכון, אבל בתוך 75...
ובתוך כל חלק, ה-75 שפנייה לרגש, אז את מחלקת בין זה שהוא מוחלט לרגש...
נכון, אותן קלישאות רשת, אמירות טעונות.
וזה היה כמעט חצי, נכון?
כן, כמחצית, 45.
ואילו בפנייה להיגיון, שזה אמרנו 25 מכלל התגובות, אז בתוכם כמה זה פנייה מובהקת לשכל?
לא, 25 זאת פנייה מובהקת להיגיון. אבל ב-75 שציינת של הפאתוס, 45 פאתוס ו-30... 30 זה תבנית לוגית עם אפקט ריגושי וגם פאתוס.
זה מעניין, כי בעצם יש פה הרבה יותר מקום לשכל ממה שהייתי מצפה בתגוביות. זאת אומרת, הייתי אומר שהרוב המוחלט יהיה רגש.
נכון, אז אתה אומר דבר נכון, ואני אתן דוגמה רק כדי לסבר את האוזן, מהי תגובית עם מרכיבים טיעוניים? נימוק, הסבר, טענת נגד, הפרחה, תבנית לוגית. למשל, שהפאתוס הוא בעוצמה נמוכה יחסית, אני מתכוונת.
רק לחדד שפאתוס זה פנייה לרגש, נקרא לזה, אולי בשם יותר...
אפשר לומר, פאתוס מה שנועד לעורר את הרגש, נכון, ולוגוס זה הרציונל שבתגובית, נכון מאוד. אז אני אתן דוגמה כזאת, כדי שתראו את ההבדל בין אותן קלישאות רשת לבין המרכיבים הטיעוניים. לא עושים שלום כדי להיות נחמדים, שלום עושים כדי להתקדם באיכות החיים, שלום עושים ממי שרוצה שלום. זו תגובית שבעצם היא נחשבת לתגובית שיש בה מרכיב שפונה יותר לעורר את החשיבה, לוגוס מה שנקרא.
נכון.
אבל כפי שאמרנו, 30% משלבות יחד את הפנייה אל הרגש, יחד עם הפנייה אל ההיגיון, והאנלוגיות שהבאתי קודם היו דוגמאות טובות לכך. אז אם אנחנו נסכם, אז בעצם הלוגוס יש לו נוכחות בסוגה. הפנייה אל ההיגיון קיימת, אז איך זה שזוכרים את התגוביות בעיקר כמתלהמות ואמוציונליות מאוד? מכיוון שפעמים רבות הלוגוס ניצב ליד פאתוס, גם בשל ההקשר הטעון שדיברנו עליו, או בשל שימוש מכוון, רטורי. אז עוצמת הפאתוס עולה על עוצמת הלוגוס, היא מסיתה את תשומת הלב מן הצד התוכני.
כלומר, גם שכבר יש משהו שהוא פנייה לרגש, משלבים בו פנייה, סליחה, פנייה לשכל, משלבים בו משהו של פנייה לרגש, ולכן זה מעצים את המבט הכללי שיש הרבה יותר פנייה לרגש.
בהחלט, נכון. פחות מסתכלים על התוכן ויותר על הסגנון, נכון.
עכשיו מבחינת...
אבל כן.
לא, רוצית להגיד משהו, לא?
כן, אני כן רוצה להגיד עוד משהו מעניין, שהתחלנו לדבר על פאתוס ולוגוס, הם בעצם רכיבים שכנועיים. אז יש עוד רכיב שכנועי חשוב שהוא כן מחזק אפילו את הפאתוס. הוא נקרא אתוס.
שמה זה אומר?
מה זה אתוס? אתוס, בהקשר של התגוביות אני אסביר, אתוס זה האופן שבו המגיב מעצב את דמותו לחיוב. איך הוא מאפשר איזושהי דרך לנמען כזה או אחר להזדהות איתו. ובוודאי מוכר מאוד אותו עניין שדיברנו עליו, המקום של ההזדהות שאפשר להזדהות, ודיברנו על זה בהקשר של משחקי תפקידים, פרודיה, אבל הרבה מגיבים בעצם מעניקים לעצמם כינויים. כל מיני כינויים שדרך זה הם רוצים ליצור איזושהי קבוצת הזדהות איתם. למשל, כינויים שמייצגים עמדות אידיאולוגיות, ציוני, דמוקרט, חילונית, איש ליכוד, אנטי-שמאל, אקסטרה-שמאל, או כינויים שמייצגים זהויות מעמדיות, דמוגרפיות ואחרות, מעמד בינוני, תושב דרום תל אביב, מילואימניק, קצין לוחם, אזרחית ותיקה, כן? ויש גם כינויים שמטרתם לעצב את דמות המגיב כבעל תכונות חיוביות ויכולות, למשל, יהודי הוגן, שומר חוק, גיבור, ריאליסט, הנביא, רואה נכוחה, עיניים בראשו, רואה בחושך, יש כל מיני כינויים מצחיקים שבעצם גם כשימוש בהומור וגם כדי ליצור קבוצת הזדהות אנחנו צריכים לעורר את הרגש. אז יוצא שהבנייה של האתוס גם היא נשענת יותר על רגש ופחות על היגיון, מה ששוב מחזק את העניין הזה ואת האסטרטגיה הזאת בתגוביות.
שמעי מרתק, בחרת נושא מאוד מעניין. עכשיו, תגובות שעונות לגופה של טענה, זאת אומרת לגופו של עניין או לגופו של אדם, מה את יכולה להגיד על זה, נגיד באחוזים או...
אז אני רק אומר שבהחלט רוב התגוביות מעלות טענות לגופו של אדם. הן מתייחסות לאתוס של הפוליטיקאי, אם הזכרנו את האתוס, אז מתייחסות לאתוס שלו. מה הדמות שהוא מבקש לעצב לעצמו בנאום שלו ובדברים שהוא אומר. אם אנחנו נדבר באחוזים, 78% הן תגוביות שמתייחסות לאתוס, מעלות טענה לגופו של אדם. 78%. אני אתן דוגמה. למשל, תגובית חיזוק לאחר נאום של פוליטיקאי, שבה כתוב, כל הכבוד, גאה בו, אדם ערכי. יש פה התייחסות לאתוס החיובי שעולה מדבריו הנוכחיים של הפוליטיקאי. אבל דוגמה אחרת, תגובית נגד, למשל, דון קורליאונה סיים לנאום. זאת אומרת, המגיב מנסח שאלה רטורית מורכבת, שבבסיס שלה, ההנחה היא שהפוליטיקאי מושחת כמו המאפיונר מסרטי הסנדק, משום ששמו של הפוליטיקאי נקשר בעבירות מרמה ושוחד. כלומר, המגיב מתייחס לאתוס פרדיסקורסיבי של הפוליטיקאי, כלומר, האופן שבו הוא מוכר לציבור טרם נאומו. זה הבדל מעניין בין תגוביות חיזוק לתגוביות נגד. האופן שבו הם בונים את הרטוריקה, האם אני מתייחס לאתוס של הפוליטיקאי איכשהו עולה מן הדברים שלו, או אני מתייחס לאתוס כפי שהוא מוכר או טרם לאותו נאום באותם דברים. אני רק אציין משהו שגם אתה העלית בפתיח, חשוב לומר אותו, הטוקבקים נוטים להיות שיח מאמת. זאת אומרת שברוב התגוביות יש רטוריקת נגד, אנטי רטוריקה. והיא נמצאה ב-75% מהתגוביות.
מה זאת אומרת אנטי-רטוריקה?
רטוריקת נגד, שפונה נגד הלוגוס, הפאטוס והאתוס בדברי הפוליטיקאים. אנטי-לוגוס, אנטי-אתוס, אנטי-פאטוס. למשל, אותה תגובית, דון קורליאונה סיים לנאום, זה אנטי-אתוס, האנטי-אתוס של הפוליטיקאי.
הבנתי.
והתגובית שאדם ערכי גאה בו, היא פרו-אתוס. תגוביות חיזוק, נמצאו ב-25% מהתגוביות, והרטוריקה הזאת נקראת פרו-רטוריקה, פרו-אתוס, פרו-לוגוס, פרו-פאטוס. אז כל הטענות לגופו של אדם, הם לא, פעמים רבות הן נמצאות לבדן בתגובית, אבל הרבה פעמים הן גם משולבות יחד עם התייחסות לגופה של טענה. והן למעשה הרבה פעמים קשורות זו בזו, שתי הטענות האלו, מכיוון שבשיח הפוליטי, פעמים רבות הטענה לגופו של אדם ולגופה של טענה קשורות יחד ומזינות זו את זו, ואני אתן דוגמאות. בתגובית חיזוק, אשריך החלטה אמיצה וחברתית, עושה צדק עם העובדים, על פוליטיקאי שקיבל החלטה באיזושהי נושא. זאת אומרת, לתאר את ההחלטה כאמיצה ועושה צדק, משליחה גם על מי שהחליט אותה, על הפוליטיקאי, ותומכת באתוס שלו. אז יש פה פרו-לוגוס, אבל גם פה אתוס. ולהפך בתגובית נגד, דואג לעובדים אלק, בדיחה טובה, החלטה הזויה שמפלה ציבור שלם. אז גם כאן אותו מגיב שמערער על הלוגוס שבטענה, שהיא לא חברתית והיא לא צודקת, אז למעשה הוא גם מערער את המעמד של הפוליטיקאי שהחליט אותה. אז אם אנחנו מדברים על 78% מהתגוביות, גם החיזוק וגם הנגד, שמגיבות לאתוס לגופו של פוליטיקאי, של אדם, בכל זאת, זה לא צריך להפתיע אותנו, מכיוון שאני מזכירה שוב את נסיבות השיח הפוליטי. התכלית העליונה היא להביע אי אמון או אמון בפוליטיקאים. ולכן הטענה של לגופו של אדם היא טענה לגיטימית ורלוונטית לדיון, משום שהיא חלק בלתי נפרד מן העניין. היא התכלית של השיח הזה.
כן, וגם זה הרבה יותר קצר מאשר להתחיל לתת פרטים, כמו שאמרנו.
נכון, זה מתאים לטקסט הזהיר שדיברנו עליו. כן. אבל יש גם התייחסות לגופה של טענה כפי שראינו, ואני אציין גם את האחוזים כאן. 22% מהטוקבקים מתייחסים באופן מפורש רק לגופה של טענה. 22% זה לא מעט, וזה נוסף על אותן התייחסויות לגופה של טענה שגם נמצאות ב-78% לצד טענה לגופו של אדם. 12% הם אנטי-לוגוס, תגובית נגד, ו-10% פרו-לוגוס, תגובית חיזוק. אז חשוב להדגיש את זה, כי ללוגוס יש נוכחות משמעותית בסוגה. לא רק כרכיב רטורי בתגוביות כפי שהצגנו קודם לכן, אלא גם כרכיב שהמגיבים מתייחסים אליו בדברי הפוליטיקאים.
מעניין.
עוד נקודה חשובה היא, שמכיוון שהפוליטיקאים מודעים לכך שהאתוס שלהם תמיד נתון לדיון, אז פעמים רבות הם עצמם מציבים את האתוס שלהם כביסוס לטענתם. כלומר, הם מתייחסים לניסיון, לידע ולעשייה שלהם כלוגוס, כחלק מגוף הטיעון.
מה, תני לי דוגמה.
אז כך יצא?
דוגמה.
זאת אומרת, כמו שהדוגמה למשל של אותו פוליטיקאי שרוצה לנמק את ההחלטה שלו, אז הוא מנמק אותה כאדם שמסתכל על ערכים חברתיים, שהוא בא לדאוג כאן לעובדים באותו מקרה של החלטה, הוא בעצם מראה שהוא חושב לא על עצמו כאן, אלא על ציבור העובדים, ויש כאן
טובת הכלל לנגד עיניו.
סליחה?
לא אמרתי, טובת הכלל לנגד עיניו.
בדיוק. אף על פי שמישהו אחר רואה אותו כדון קורליוני. זאת אומרת, הוא רואה אותו כמישהו מושחת שחושב רק על עצמו.
עכשיו תגידי, סימני פיסוק זה, העולם הזה של הפיסוק, סימני פיסוק מוגזמים נגיד, זה יותר בחלק של הרטוריקה, או שכבר אנחנו עוברים לחלק
האלה? בעצם זה החלק שקשור, הכל קשור גם וגם. סימני פיסוק אומנם קשורים לחלק הלשוני, כי הם קשורים לתופעות של תקשורת לא מילולית, אבל יש בהן אמצעי רטורי. בתגוביות הן נמצאו בהיקף מאוד גדול, של 11% מהתגוביות שיש בהן, לא סימני פיסוק, אלא ריבוי בסימני פיסוק.
כלומר, שהריבוי מבטא משהו, לא סתם פיסוק רגיל, שכולנו
בדיוק.
זה, אלא שיש...
משמש כאמצעי רטורי בדיוק
11 כדי... 11% מכלל התגוביות?
11% זה ריבוי בסימני פיסוק, כלומר, אותו סימן פיסוק חוזר לשלוש פעמים לפחות, ואפילו יותר.
תתני לנו דוגמה.
וסימן הפיסוק, זאת אומרת...
נגיד שלושה סימני קריאה, זה נחשב?
מי שלושה סימני קריאה ומעלה, או מי שלושה סימני שאלה ומעלה, או הרבה מאוד נקודות, כדי לדבר איזושהי אירוניה. ב-11%, כאשר סימן הפיסוק הנפוץ ביותר ב-8% הוא סימן הקריאה, שהוא מאוד מתאים לטקסט טענתי, לנימה נחרצת, בהחלט מתאים. דוגמה למשל, אם מגיב שואל בהקשר של שיח של מיקום ישראל במזרח התיכון, למה לא אוגנדה עם שבע סימני שאלה? שבעה. כן.
טוב, מוראי, זה מעניין. אז רגע, אז עוברים עכשיו על החלק הלשוני, אני מבין יותר. אז יש לי כאן שאלה, או שיש לך משהו עוד להגיד על החלק הראשון של האמצעי רטורים. מיצינו אותו, בסך הכל, תקראי הדברים אמרנו. אז בחלק הלשוני עכשיו יותר של התגובות, תגוביות, כשסתם כותבים, לא יודע סתם, מישהו כותב טור, או יש ידיעה חדשותית באתר חדשות כלשהו, אפילו בבלוג של בן אדם, אז הלשון יחסית רשמית, בוודאי באתר חדשות רשמי, יש כותב, יש עורך, וזו החלאה של לשון כתיבה עיתונאית כמו בעיתון, לעומת משהו ברשת שיותר משוחרר, כלומר יש נגיעות של קצת לשון דבורה, אבל הלשון היא יותר רשמית. מה קורה בעולם התגוביות? מה המשלב? כלומר, מה רמת הלשון? נגיד, כמה משתמשים בסלנג, בלשון נמוכה, כמה כן שומרים על תקן לשוני, מה קורה שם?
אז אמרנו שלשון התגוביות היא חלק משפת האינטרנט, ושפת האינטרנט מוגדרת כ... החלאה, שפת כלאיים בין דיבור לכתיבה, וזה חשוב להדגיש שלא מדובר בדיבור כתוב, אלא בשילוב של מאפייני דיבור בתוך לשון הכתיבה.
וגם מה זה
אז
דיבור כתוב? תני לי דוגמה לדיבור כתוב.
זה למשל תא, במקום את ה, עם גרש,
שכה.
כל מיני
עם השכה.
מה זאת אומרת, בסמך, כל מיני תופעות
נראה לי
שמאוד
במילה
מאוד...
אחת.
סליחה?
נראה לי. או
נכון,
נראה
נכון.
לי. אומרים נראה לי, אבל לא חשוב. נראה לי או נראה לי, כן.
כן, כבר אז נראה לי, נכון. ומבחינה לקסיקלית, אם אנחנו מתארים את כל התופעות האלו, אז ברצף שבין לשון הדיבור ללשון הכתיבה, כי דיברנו על שפת כלאיים, המשלב של התגוביות קרוב יותר לשון הכתיבה הסטנדרטית, מבחינה לקסיקלית.
רגע, רגע, יש פה הפתעה. כלומר,
בהחלט.
לו היית שואלת אותי, אני הייתי אומר שהמשלב הוא הרבה יותר דיבורי, ואת אומרת שהרוב הוא דווקא יותר כתיבה רשמית?
כן, אני אפילו השוויתי
וואו, רגע,
את התפיסות
באחוזים?
האלה.
כמה? דברי איתי באחוזים.
אז אם אנחנו נתייחס לסלנג ששאלת, כי יש כל מיני מאפיינים לקסיקליים
נגיד סלנג.
בעצם תומכים במסקנה הזאת. אז סלנג הוא נמצא ב-30% מהתגוביות בלבד, 30%. וצריכים להסביר שב-30% האלו, רק 10% הן תגוביות שכל התגובית נכתבה במשלב נמוך, או רובה ככולה, ו-20% זאת רק מילה אחת או שתיים בתגובית שלמה.
תני לי
ואני
דוגמה
יכולה לתת
לסלנג.
דוגמה.
מה זה סלנג? סבבה זה סלנג?
עושה ברוגז, בהחלט, סבבה. לא שם עליכם, לחסות על הפשלות, וגם כללתי בתוך 30% האלו אלבונות ומילות גנאי.
קללות
שזה
הכוונה?
קללות, קללות פשוט, כן, קללות
אנחנו
זה גם
נצנזר
לאחר
אותם
שחש.
כמובן פה, עם ביפים, סתם.
לא, כן, אנחנו מבינים.
כן, 30% בלבד? זהו?
בלבד,
וואו.
בלבד.
רגע,
ואני יכולה לתת דוגמה למה זה התגובית שנכללת ב-30% האלו, רק כדי...
כן.
שזה לא חייב להיות כל כך נמוך, זאת אומרת, למשל, כותב מגיב בתגובה להצעה של חבר כנסת להסדר מדיני עם הפלסטינים, הוא כותב כך, היפרדות, הם ירדפו אחריך עם טילים וטרור, ואתה תשלח להם מלט שמשמש לבניית מנהרות תת-קרקעיות לתוך ישראל. איזה פרייר? המילה פרייר היא הסלנג פה, אבל כל התגובית הייתה כתובה במשלב בינוני, מכובד,
אבל רגע,
לשון
שנייה,
כתובה.
כשאת מנתחת את זה כסלינג, אז איזו חלופה יש לפרייר? כאילו, איזה... זאת אומרת,
אני לא
איך הייתי
מתעסקת
מנסח את
בזה.
זה? את יודעת, יש...
עצם העובדה, אנחנו יכולים באמת, אתה נוגע פה בנקודה חשובה, כי אני לא בודקת את החסר הלקסיקלי, ומה בדיוק הסיבה שהובילה אותו לבחור בניסוח כזה, הוא יכול גם היה לוותר על איזה פרייר. זאת אומרת, הנה מהירים
נכון, אבל אין לו דרך
ומפסידה.
אחרת להגיד את זה בעברית, חוץ מ...
הנה, אני רואה שגלית כותבת מפסידן.
כן,
מציעה.
אבל פרייר זה הרבה יותר חזק ממפסידן, מפסיד.
בדיוק, אז אתה עכשיו נוגע בסיבה מדוע לשלב סלנג.
לא, אבל זאת אומרת, מה
כן.
שמפתיע אותי פה, שבתוך ה-30% של מספר מאוד נמוך, נכנסים מילים שאני הייתי אומר, זאת אומרת, אין חלופה
אי אפשר
אחרת.
אחרת, נכון, נכון.
אז זאת אומרת, זה בעצם הסלנג האמיתי, הקשה, הוא עוד יותר נמוך. אם אני מנפה את המילים כמו פרייר, אז וואו, זה ממצא ממש ממש מעניין. מאוד מפתיע.
נכון.
אלו עוד מאפיינים של לשון
אגב,
נמוכה יש חוץ...
אני רק רוצה באמת, זאת אומרת, בנקודה הזאת, חשוב גם לתת את הצד האחר, לא רק את הצד של הסלנג. 6% מן התגוביות יש בהם לשון גבוהה. זאת אומרת,
למשל...
יש בהם גם... דוגמה לתגובה על דברים שאמר שר כנגד הממשלה שהוא חבר בה. אז כותב מגיב, אתה נראה כמי שיושב בעדת לצים ומוחה נגדם.
וואי,
הכיצד תשב שם?
בעדת לצים.
כן, הכיצד תשב שם, עם השאלה.
הכיצד תשב, זה לא שמעתי. אז רגע, גם בעדת לצים, כי זה גם כן, הלצים זה מילה...
הלשון היא גבוהה, והיא נמצאה ב-6%.
וואו. רגע, יש לך עוד דוגמאות ללשון נמוכה שהיא לא סלנג? מה למשל? איך הגדרת את זה שזה לא סלנג וזה נמוך? או שזה רק סלנג?
לועזית, לועזית נכללת בתוך הסלנג גם
השימוש,
כן.
מה, literally או my god כזה?
כן, לועזית שהיא בעצם שאלה גלויה מלועזית, ואני מדברת על אנגלית אמריקנית או ערבית, לשונות היהודים כמו יידיש, הן נחשבות לשאלות שמשויכות למשלב הנמוך. ואני אתן דוגמאות למשל מהאנגלית האמריקנית, ביג דיל, לייק, דרמה קווין, או מהערבית, וואלה, מג'נון, חלס, סלמת, מן היידיש, שוין, דרק, גוואלד.
הגרויס
אז כל
המציע.
אלה, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן לועזית, שכללתי אותה גם ב-30% האלו. והיא, אם אני מבודדת רק את הלועזית, אז היא נמצאה ב-8% מן התגוביות. אני לא מדברת על לועזית בכלל, שגם מילים מן המשלב הגבוה, שזה 20%. אני מדברת רק על המשלב הנמוך, 8%. וזה ממצא מאוד מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, במיוחד בתחילת העידן הדיגיטלי, של כתיבה בעידן הדיגיטלי, נורא פחדנו שהעברית נעלמת. אז הנה, העברית עדיין היא השפה השלטת.
השלטת, ומתוכה 8%, 8 אמרת, בלשון גבוהה.
8%, אבל בואו נזכור שגם כאן, בתגובית שלמה, מילה או שתיים בלועזית. לא כל התגובית.
כן. זאת אומרת, העברית שולטת, היה כבר פחות כותבים את זה.
בהחלט, אתה בעצם...
20 סימני קריאה.
בדיוק, אתה מוביל אותנו בעצם הנושא השולטת, מעביר אותנו לעוד ביטוי של לשון נמוכה, והוא התקשורת הלא מילולית. בכל מה שקשור לשגיאות כתיב.
שגיאות כתיב לא מכוונות, שגיאות כתיב שהכותב לא... זאת אומרת, אם ואם נגיד לא מכוון, כן? כזה את מתכוונת.
בהחלט. אתה מתכוון לא שגיאות כתיב שיש בהן אמצעי רטורי.
כן.
למשל, כן, בלסטין במקום פלסטין, כי מנסים לחכות הגייה מסוימת. נכון
אבל
מאוד.
זה כן מכוון.
זה מכוון ולכן הוא לא נספר כתקשורת.
לא נספר. אז תני לי דוגמה לשגיאות כתיב אמיתיות שמצאת.
כל מה שנכתב, למשל, מה שנלקח מלשון הדיבור, שיש השפעה של לשון הדיבור, כי את זה אני בודקת בעצם, כן. למשל, חילופי ה', א' וע', ת' ות', דברים כאלו. למשל, להסים בה' במקום לשים.
אה, להסים, הבנתי.
כן, דברים כאלו.
שזה ממש לחכות את לשון הדיבור, הוא אומר להסים, אז הוא כותב להסים.
בדיוק,
אגב,
נכון.
כל הסיפור הזה שמכפילים אותיות כמו השולטת, תת, או מלא, ואז כותבים למד, למד, א', 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 זה גם בדקת?
כן, זאת התקשורת הלא מילולית, ומה שנכלל בה זה הכפלת אותיות, משחקים גרפיים באותיות כדי לבטא אינטונציה, הדגשות, רווחים, הגאים פרמילוליים, כל החר, גר כאלו, ושימוש בפרצופונים, סמיילים. ויש פה ממצא מפתיע מאוד, כי כשאנחנו חושבים על טוקבקים, אנחנו חושבים על כל המאפיינים האלו, אבל הם
מתגלים
רק...
אני הייתי חושב שיש באמת מלא, 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 ופרצופונים כל שנייה...
רק 4% מהתגוביות.
רק 4% מכל התגוביות משתמשים בכל ה...
כל התגוביות נמצאו כל המאפיינים האלו שאמרתי. הכפלת, אפילו פרצופונים, בחמש תגוביות בלבד.
רגע, מתוך כמה? מה זה 5?
2000 שבדקתי.
מתוך 2000 רק 5
תגוביות? 2005 תגוביות היו עם פרצופונים, סמיילים.
אבל רגע, את אומרת שאת עדיין בודקת...
4%.
את אומרת שאת עדיין בודקת
את זה. זה לא ישתנה ואני...
אז יכול להיות שפעם זה היה 5 תגוביות והיום זה יהיה הרבה יותר?
לא, לא, אני בדקתי את זה בשנים האחרונות. זאת אומרת, זה לא בתחילת הדרך.
את שוברת לנו פה המון המון מיתוסים, גברת.
נכון, ואני גם יכולה להסביר מדוע זה כך. אני סבורה שזה קשור לקהל המגיבים. זאת אומרת, יש תופעות שקשורות בגיל, כמו בני נוער. ולכן, בשיח הפוליטי, אנחנו מעריכים שקהל המגיבים הוא מעט יותר בוגר, ולכן כל מיני תופעות כאלו של ליטרלי, של אנגלית אמריקנית, או של תקשורת לא מילולית מופיעים פחות, וגם יש את העניין, בואו נאמר, החברתי, מניע חברתי תרבותי, להשתייך לקבוצה עילית ומשכילה, כשאני מדבר על נושאים פוליטיים, וגם כאן אנחנו רוצים לשמוע אולי קצת יותר רהוטים.
כן, זאת אומרת, כשאת אומרת את זה, אני באמת חושב על זה, אם אני עכשיו רוצה להציג את הטענה שלי בצורה שאני אשכנע אנשים, אז אם אני אכתוב בלשון רחוב, אני אדביק סמיילים עד מחר, כמו איזה ילד בן 5, מתלהב, לא יתייחסו לזה ברצינות, אז באמת אני שנייה...
לא רק זה, אגב, לא רק זה...
אני איזה כותב כמו שצריך יחסית.
לא רק זה שלא יתייחסו לזה ברצינות, אלא אולי אתה תרצה בכך, אני יודעת, אבל אתה תקבל על כך גם המון תגוביות... שהשתמשו בזה ככלי ניגוח פוליטי נגדך, בגלל
ה... נכון, כי באמת הרבה פעמים מגיבים בתגובה למישהו שיש שגיאות כתיב, אז אומרים לו, כותבים ככה, כאילו יורדים עליו בעצם, על השגיאות
של... נכון, נכון.
את נזרים בזה יותר, את צודקת.
וזאת באמת ההוכחה, יש תגוביות, אני קוראת את זה מטה-לשוניות, זאת אומרת שהמגיבים מאירים על שגיאות כתיב, או טעויות לשוניות אחרות, לא תמיד הם צודקים, לפעמים המגיב הראשון כתב נכון, ודווקא הם עושים איזשהו תיקון יתר, אבל כן, בהחלט זה קיים. מה שמוכיח, קודם כל, שיש עברית לא נורמטיבית בסוגה, אבל גם יש ציפייה לשמור על איזשהם סטנדרטים מסוימים, בכל זאת, כשאנחנו מביעים את עצמנו, ולא להיות אילגים.
אז
אפילו
בעצם
בפינה הזאת המתירנית.
אז בניגוד למה שחושבים שלשון התגוביות משקפת דיבור כזה מאוד אותנטי, אז בעצם כיוון שהסוגה לשכנע ואני צריך להיות עם איזשהו פסון, גם שלא ירדו עליי, אז זה לא באמת מאוד משקף אחד לאחד, אלא יש איזושהי עריכה של הכותב כדי, רגע, אני
כן,
כבר לוקח
זה לא רק
חשבל בגלל
אבל זה לא
כסף.
רק, שים לב שזה שיח פוליטי, אז זה לא רק שלא, כמו שאמרת, יצאו נגדך, אתה מייצג קבוצה בדעות שלך. אם אני מזכירה את אותם כינויים ואותה
כן,
קבוצת
הקבוצה
הזדהות שאתה
שאמרת,
מדבר
יהודי
בשמה,
כשר,
אתה
כל מיני
מייצג
כאלה.
פה קבוצה פוליטית ואתה מכתים את שמה.
וואו, איזה מעניין. נדבר קצת על ההיבט התחבירי בעולם התגוביות, מה דיברנו על מילים, קצת פיסוק, אבל נגיד המשפטים, אני מניח שהם לא מאוד מורכבים, כי גם אין כל כך מקום וגם רוצים קצר וקולע, אז טיפה על ההיבטים התחבירים.
כן, אז אם אני מדברת על תחביר, אני צריכה גם להתייחס לנקודה של עברית לא נורמטיבית, כי יש הרבה מאוד שגיאות, בוא נאמר, חריגות לשוניות, שהן לא רק שגיאות כתיב, אלא בתחביר, שגיאות שמבטאות לשון דיבור. למשל, אם אני מדברת על הכינוי איזה, אז לפני שבעצם בנקבה, איזה מנהיגות, או לפני שמעצם ברבים, איזה חברי כנסת. זו
כלומר,
תופעה של לשון
במקום
הדיבור.
איזו או אלו.
נכון, בדיוק. אז התופעות האלו קיימות בהחלט בתגוביות, ואם אני מסתכלת על כל ההופעות של עברית לא נורמטיבית, אז 12% מהטוקבקים הייתה בהם, היה להם ביטוי כזה של עברית לא נורמטיבית, בעיקר מתחום התחביר.
שנייה, רגע, רגע. זה נשמע לי ממש קצת. בכל התגוביות, רק ב-12% הייתה חריגה לשונית מהתקן?
נכון,
טוב, כי כנראה זה
אבל
מאוד
צריכים
קצר שאי
לזכור
אפשר
שזה
לחרוג.
טקסט זעיר. יכול להיות שאם היו כותבים יותר, היו יותר.
בדיוק. כיוון שזה
בטקסט
ממש
זעיר,
קצר, אז הבנתי, ואז כן, וואו, עדיין מפתיע.
ו-8% מהם זה טעויות בתחביר, שגם לא מעירים עליהם. זאת אומרת, אם
תחביר זה כמו
מעירים...
שאמרת איזה ואלו וכזה, איזה?
נכון. או מילות קישור,
מה
במידה
למשל
ו...
מילות קישור?
למשל, במידה ו... או שבמקום כשה,
וואו, זה
דברים
טעות שמחרפנת
כאלו.
אותי.
או כמו ש... או מילות תנאי. זאת אומרת, אם במקום לו, שזה כבר ברמה גבוהה
זה
מאוד,
באמת ברמה למתקדמים, כן.
אבל עדיין, אני יכולה להגיד שבאותה מידה, כל דבר בדקתי אם יש לו קיום בתגוביות, ויש תגוביות שכן מקפידים על האילו ולו, לעומת אם. זאת אומרת, כן ראיתי שמשתמשים בזה במקומות נכונים. אז זאת כן דרישה שקיימת.
רק לטובת הצופים והמאזינים, אם זה בתנאי רגיל, ולו
רגיל,
זה
עדיף.
בתנאי בטל, מה שנקרא, כלומר,
בטל,
אילו
השקרים אפשר
הייתי
לשנות.
רוטשילד, אז זה לא אם,
נכון.
כי אני לא רוטשילד, זה תנאי בטל, אני לא, אז לכן זה לא אם, אלא לו. אבל אם תבוא בזמן, אז תקבל מתנה, אז יש סיכוי שתגיע בזמן, זה לא בטל, זה יכול לקרות. זה סתם ההבדל, כן, סליחה.
כן. אז קודם כל, מבחינת תחבירית, אני רוצה להתייחס באמת לכך שיש השגיאות האלו שמבטאות בהחלט את לשון הדיבור. מעבר לכך, המאפיינים התחביריים, בשונה מהלקסיקליים, שהיו קצת יותר קרובים ללשון הכתיבה, המאפיינים התחביריים משקפים קרבה לתחביר של לשון הדיבור, גם מבחינת ניסוח מסר קצרצר במבנה תחבירי פשוט להבנה. ובואו נדבר רק רגע על אורך המסר. אורך התגוביות קצר מאוד. ממוצע כמות מילים לתגובית, 9 מילים. ממוצע כמות משפטים בתשע מילים, קרוב לשני משפטים. ממוצע כמות מילים למשפט, בתוך תגובית, 5 מילים. אז המדדים האלו נמוכים יותר ממשפט סטנדרטי בלשון הכתיבה, וקרובים יותר למדדי יחידות רעיונות בלשון הדיבור. אז זה דבר חשוב, המשפטים הם קצרים. למשל, אני אתן דוגמה, לא אצביע לו, נקודה, התאכזבתי, נקודה, ממש לא מאמין, נקודה. זאת כל התגובית. יש כאן 7 מילים, 3 משפטים בשבע מילים. וכל משפט הוא בין מילה או 3 מילים, שאלו גם נתונים נמוכים יותר ממה שהצגתי כממוצע. מבחינת סוגי המשפטים, 75% מהמשפטים בתגוביות הם מבנים תחביריים פשוטים,
כמו משפט
המשקפים את
פשוט.
הדיבור. משפט פשוט, 51% מהמשפטים הם משפט פשוט, כמו...
כמה? 91?
51%, כמו לא אצביע לו, משפט פשוט, התאכזבתי. עוד 24% הם משפטים חד-דבריים, כמו המשפט ממש לא מאמין. מהו משפט חד-דברי? אני אסביר. יש כאלו הרואים במשפט חד-דברי, איזשהו משפט חסר או מבע מקוצר, משום שהושמט פה הנושא.
אני.
מי ממש לא מאמין? הוא? אתה? אבל אנחנו יודעים שזה אני, כי יש הקשר פה. אז יש כאלו שרואים בזה משפטים חד-דברים, שהם לא חסרים או מקוצרים, אלא הם פשוט מספקים את המידע הנחוץ, את החידוש, את מה שלא מובן מן ההקשר.
כן.
יש שכיחות גבוהה של משפטים כאלו, משפטים חד-דבריים, שמאפיינים את לשון הדיבור, וזה לא מפתיע בתגוביות, מכיוון שאנחנו מחפשים כל הזמן לצמצם את המסר.
כן, כמה שיותר קצר.
אז פה יש הזדמנות נהדרת להישען על ידע משותף מן ההקשר ולהשמיט עוד מילה. ואני אתן דוגמה נוספת למשפט חד-דברי שמאוד נפוץ בתגוביות. לגרש אותה מהכנסת. אנחנו יודעים את מי מהכתבה, אבל בכל זאת חסר כאן מרכיב. המילה, שם הפועל, לגרש לבדו, מבטא בעצם את המודליות. מה זאת המודליות במקרה הזה? הבעת הצורך, הדחיפות, ההכרח, החובה למכות פעולה. צריך לגרש אותה מהכנסת, חובה לגרש אותה מהכנסת. ההשמטה הזאת אפשרית הודות להישענות על הידע הלשוני של הקוראים. ההיכרות שלהם עם מבנים כאלה כמו אסור לעשן, צריך להתעמל. אז ברגע שאנחנו משתמשים רק בשם הפועל, אנחנו יודעים שהנמען שלנו ידע להשלים אותו לכיוון שהמגיב רוצה. אז יש כאלו דוגמות רבות מאוד בטוקבקים, לגרש, לקום וללכת, להסתער, לפטר, להעיף, ועוד רבים אחרים. ואני אתן דוגמה. מה בדיוק השם הפועל עושה? הוא מתפרש בטקסט השכנועי כקריאה לפעולה, שצריכה להתבצע ובמסר ממוקד וקצר. בלי דיבורים, נקודה. לעשות, 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 לעשות. 6 פעמים המילה הזאת חוזרת, שכל פעם היא עם סימן קריאה, ולסיום, עם ישראל חי, 3 סימני קריאה.
מעניין. רגע, אז רגע, דיברת על משפטים רגילים, פשוטים. מה עם משפט, נגיד, באחוזים?
לא, דיברתי עכשיו על מבעים חד-דברים.
נכון, נכון. כן, נכון.
אני מסכימה שהכל נכלל במשפטים פשוטים, המאפיינים את לשון הדיבור, בהחלט.
ומורכבים נגיד כמה יש, שפתאום יש פסוקית שמתחילה בש...
אז ב-25% האלו,
מה זה האלו? אמרנו
ש-75% הם מבנים תחבירים פשוטים. 51 הם משפטים פשוטים, ו-24 הם משפטים חד-דבריים.
נכון.
כן? אז המשפטים, זה מה שנקרא קשרי שיעבוד, אנחנו נקרא לזה, המשפטים המורכבים, בכיף של 12%.
ומחובר, שזה בעיקר עם וו החיבור?
מה שנותר לנו.
מה שנותר לנו. הבנתי.
שגם הם אגב, מאפיינים מאוד את לשון הדיבור. כי כשאנחנו מדברים, אנחנו רגילים לומר משפטי חיבור. אנחנו פחות יוצרים את קשרי השיעבוד של הפסוקית, המשועבדת, המורכבת.
הבנתי, נגיד המילה ואז שמאוד אוהבים להגיד בלשון דבורה, ואז ואז ואז, אני מתאר לעצמי שפה אין את זה כל כך, כי הם רוצים לקצה, נכון?
בדיוק, נכון.
לא יהיה לנו את הוואזים האלה, זה כבר נהיה סיפור, אז בסדר, אז לא.
נכון, בדיוק, זה מתאים לסיפור.
אגב, שאמרת משהו עם מילה נקודה, מילה נקודה, שתי מילים נקודה, שאלתי את עצמי, יש כאלה שיותר שמים, זאת אומרת, מה יותר נפוץ, נקודה או פסיק, בשביל להפריד בין המשפטים?
אין פה, לא בלט משהו...
לא בלט משהו דרמטי?
בהקשר הזה, אבל כאן כן בלט, כן בלטה העובדה שהמגיבים מפסקים. זאת אומרת, הם בוחרים אולי לא לפסק, אבל התגוביות בהחלט יש בהם סימני פיסוק, ואני מדברת על סימני פיסוק בתפקיד הרטורי שלהם, כמו שאמרנו, לפחות 3 פעמים שהם חוזרים. אבל אני מדברת על פיסוק, אולי לא לפי
גדולי הפיסוקים
מדויקים. כן, בהחלט.
מעניין. שאלה אחרונה, אלא אם כן יש לך משהו שאת רוצה להגיד לפני השאלה האחרונה שלא דיברנו עליו.
אולי אחרי השאלה האחרונה.
אחרי השאלה האחרונה. אני סקרה לדעת בתור מישהי שחקרה את זה ועדיין חוקרת, מה הממצא שהכי הפתיע אותך? או שהפתיע אותך ביותר, אם אנחנו רוצים להיות בלשון יותר גבוהה.
אני חושבת שכל הדברים שכבר ציינו, העובדה שיש פנייה אל ההיגיון, והיא לא מבוטלת בכלל, היא בהחלט מפתיעה, כי לא כך אנחנו רגילים לחשוב על הטוקבקים. העובדה שכל העניין של תקשורת לא מילולית מאוד הפתיעה אותי, מאוד, מכיוון שבהחלט ציפיתי למצוא הרבה יותר ביטויים לכך, הכפלת אותיות,
מלא אימוג'ים, פרצופונים.
לא מלא, אבל ציפיתי למצוא יותר, בהחלט. אלו הדברים שיותר, אני יכולה להגיד שבהחלט ניפצו לי כמה מטוסים, כפי שאמרת. לגבי הסלנג, אני לא יכולה להגיד שהייתי מופתעת כל כך, כי אני כן הרגשתי שבשיח הפוליטי, זאת כן הנחה שאני יכולה להניח.
כן, את צודקת, זאת אומרת, אני בא כזה בעולם התגוביות באופן כללי, אבל באמת בפוליטי יהיה קצת יותר מעונב. יש משהו כן. שאת רוצה להגיד לפני שאנחנו עוברים ל... או ש...
אני כן רוצה להגיד שכנראה, אם אני מסכמת את העניין של המשלב הלשוני, ולענות על השאלה, אז מדוע הן כן התגוביות נתפסות כשפה, כלשון דלה ונמוכה, איך זה בעצם קורה, אז... מה שבעצם מדעתי עושה את כל ההבדל בין לשון כתובה סטנדרטית לתגוביות, זה עצם ההופעה של אלימות מילולית, זאת אומרת של אלבונות, מילות גנאי, זה בעצם חריג מאוד בבימה מאפשרת זאת. ולכן זה מובחן היטב בטקסט, והוא נותן איזשהו רושם ככה של שפה דלה, וגם העובדה שהמסר נוטה להיות קצרצר והמשפטים הם מאוד פשוטים, זה לא מותיר רושם של אמירה מורכבת וגבוהה. וזה בעצם מה ש... נותן את הרושם השלילי לסוגה הזאת.
מעניין, אז קצת הקללות האלה יחסית משחיר את הכל, כי זה מאוד בולט.
אבל גם כן חשוב לזכור שגם אם התגוביות אינן מבטאות באופן אידיאלי כישורי אוריינות, פיתוח רעיוני של טיעון, חשוב לזכור שזאת סוגה שמממשת ערך דמוקרטי של חופש הביטוי, כל אזרח יכול להגיב מתי שהוא רוצה, בספונטניות, בלי סינון, בלי עריכה, זה דבר חשוב מאוד, וגם לנו כחוקרי לשון, הבימה הזאת מאפשרת חלון הצצה, דרך בימה פופולרית, לרובד מהפכני של כתיבה בעידן הדיגיטלי.
מעניין מאוד. אז תודה רבה להדוקטור, איזה כיף להגיד את זה, הדוקטור הילה שובלי, פולק, את עדיין הילה שובלי בשבילי, לא יעזור, אני רק אגיד שהדוקטורט שלך, אני אעלה אותו לאתר שלי ללשון ידע, הסכמת, אז מי שירצה לקרוא את כל הדוקטורט המושקע, יהיה באתר לשון ידע. אז הילה, שוב, תודה רבה רבה לך.
תודה לך, רם. שמחתי להיות פה.
ואתם מוזמנים לכאן להצטרף לפייסבוק של קולולושה, לדון בפרק, לשאול שאלות, פשוט תחפשו קולולושה בפייסבוק. אתם מוזמנים גם לעקוב אחר הטיק טוק הלשוני שלי, שאני מעלה שני סרטוני לשון ביום. או אחר האינסטגרם, או הפייסבוק, או הטלגרם שלי, אני בערך בכל פלטפורמה מסד אפשרי, יש לי גם קבוצת וואטסאפ שקטה, ששם אני מעלה את הסרטוני טיק טוק הימים שלי, היומיים שלי, לטובת מי שאין לו טיק טוק, פשוט תחפשו רם נתניהו בטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, או דרך אתר לשון ידע בצור קשר, אני אשלח לכם קישור, כאמור את עבודת הדוקטורט של דוקטור הילה שובלי, אני אפרסם באתר, אז הילה יקרה, תודה רבה.
ביי,
גם כיף לראות אותך אחרי כל כך הרבה שנים.
גם אותך. ושרק בסיבות כאלו משמחות.
אמן, אמן. תודה ענקית על הזמן, והמשך יבוא. להתראות לכם.
להתראות לכולם.